today, so lead us, Shashuoi. All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום ראשון דלת באייר תשפ"ד דלת, מסכת בבא מציע, דף עין דלת, השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצי ומחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד הנשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד כלל ישראל, לישועת הכלל, לישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוף כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. פרק י' ג' בתהילים ליום ראשון. למנצח מזמור לדוד אדנה, אדוני תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני, אדנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי אומם. אדנה ירום אויבי עלי, הביטה ענייני אדוני אלוהי, יאיר העיני פן אישן המוות, פן יאמר אויבי חלתי צרי יגילו כי אמות. ואני בחסדך בטחתי יגיל בי בישועתך, אשיר עלה אדוני כי גמל עלי. פרק חף. למנצח מזמור לדוד הענך אדוני ביום צרי, יסגפך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך בעולתך ידע שני סלע, ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נתגול ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקרוב ונפלו. ואנחנו קמנו ונתודד אדוני הושיע המלך יעננו ויום קורנו. פרק קוף מזמור לתודה ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שערב בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם לצרה, לרווחה מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת קדושים, אז למדנו את דפים עין בית ועין גימל. במסכת בבא מציע ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נשאל את השאלות פעם נוספת ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם לנוכרי יש שחייה מדאורייתא או מדרבנן? והתשובה, למסקנת הגמרא אין לנוכרי שחייה אפילו מדרבנן, מפני דלא עתי לכלל שליחות, שהוא לא מגיע לידי שליחות. שאלה שנייה, ישראל שלווה מאוד בריבית מנוכרי והתגייר הנוכרי, האם משלם לו את הריבית? והתשובה, אינו משלם את הריבית, אלא אם כן זקף את החוב עם הריבית כמלווה חדשה. שאלה שלישית, להלכה הנוכרי שלווה בריבית מישראל והתגייר, האם משלם את הריבית ומדוע? בתשובה, הכריע רבא כרב יוסי ששלם את הריבית כדי שלא יאמרו בשביל מה אותה בהתגייר זה. שאלה רביעית, האם ניתן לגבות בשטר מוקדם מקרקעות שמחר הלווה לאחר ההלוואה? בתשובה, לרש לקיש, לרבנן אפשר, לרבי מאיר לא, ולרבי יוחנן לכל הדעות אי אפשר מחשש שיגבה ממשועבדים מהזמן הראשון. שאלה חמישית, המוכר שדה הוא פעמיים, האם הקונה השני יכול לקבות את דמיו ממשועבדים? בתשובה, לא, כיוון ששטר זה לא ניתן להיכתב כלל. שאלה שישית, האם מותר לתת כסף במקום היוקר לשליח שיביא סחורה ממקום הזול? בתשובה, בתבואה מותר מדינה ובגורטאות וכלי פשטן שמצויים פחות אסור. שאלה שביעית, לרבי, מתי מותר לשלם על פירות הכרם מראש כדי לקבלם, כשתושלם צמיחתם והתשובה, במקום שבוצרים את הכרמים בשברים הרתומים לעגלה, ויש על ידם הפסד ממון, מפני שאז ההוזלה היא עבור הסיכון ולא עבור המתנת המעות. שאלה שמינית, המלווה להריסו זרעים כיצד ימנע מאיסור ריבית והתשובה? יעבוד מעט עם האריס בקרקע כך שתהיה קנויה לו הקרקע כשיעור התבועה שתצמח לו. שאלה תשיעית, האם מותר להושיב את האריס בקרקע זמן רב יותר מהמקובל תמורת כמות תבועה גדולה יותר והתשובה? לא, אלא אם כן יש צורך להאריס לשבת עוד כדי שיתבשלו הפירות, שאז התשלום הוא עבור תוספת הסחירות ולא עבור המתנת המעות. והשאלה האחרונה הייתה, מלווה שקיבל מנוכרי בית כמשכון ומחרה הנוכרי לישראל, עד מתי מותר למלווה לגור בבית בחינם והתשובה? רב מרי סבר שיכול לדור עד שנה ורב החידש עד פירעון החוב. אלה מוריי ורבותיי תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומיים דפים עין ב' ועין ג' במסכת בבא מציע בערב שבת קודש פרשת קדושים תשפ"ד ד' וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע ד' באייר תשפ"ד קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ד' במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד שימו לב בדף עין ג' עמוד א' 8 שורות לפני סוף העמוד מן המילים אמרו לרבנן לרבה כאח ילמה ריבית? מן המילים הללו בסייעת הדשמיה ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. דנה הגמרא על אופן נוסף של איחור בתשלום שסברו חכמים שיש בזה חשש ריבית. אמרו לרבנן לרבה כאח ילמר ריבית, הרב אוכל ריבית, נראה לנו שאתה נוטל ריבית, דכולה על משק לי ארבע ומסל כי להריסה בניסן, הרי כל המחקירים זדותיהם להריסים נוטלים מהם תמורת החכירה, ארבעה קורים של תבועה לשנה וקופים את האריס לקצור את התבועה ולתת להם את חלקם ולהסתלק מן השדה בחודש ניסן. ומר נתר לועד אייר בשקל שיטה, אתה ממתין ואינך קופה את האריס לקצור עד אייר, אבל אתה נוטל תמורת חכירות השדה שישה קורים, ואם כן נראה שמה שאתה נוטל יותר משאר המחקירים, הוא בשכר המתנת החכירות עד אייר והוא ריבית. אמר לו, ישיב להם רבה, אין כאן ריבית. דעתון כעבדיתון שלא כדין. אתם, המסלקים את האריס בניסן, עושים שלא כדין. שרי ארה להאריס משתעבד, הקרקע משועבדת להאריס וזכותו להשאיר את תבועתו בקרקע עד שתתבשל כל צורקה. ויעתון מסליקתו להו בניסן, אם אתם מסלקים אותו בניסן, שאז עדיין לא התבשלה התבועה כל צורקה, מפסידיתו להו בחמה. אתם מפסידים לו הרבה תבועה. ואנה נתרנה להו עד אייר, אני מחכה עד אייר שאז מתבשלת התבועה כל צורכה ומרווחנה להו בחמה. ונמצא שהריסים מרוויחים הרבה שיש להם יותר תבועה וכיוון שהם מרוויחים יותר בשדה שלי, לכן מחיר החכירות בשדה שלי הוא גבוה יותר. וזה לא בגלל שכר המתנה בכלל. וגם אם מן הדין היו רשאים לסלק את האריס בניסן, נכונים דברי רבה שמכל מקום יש להם רווח מן ההמתנה. מספר את הגמרא רב מרי ברחל, רחל ביתו של האמורה שמואל נשבטה ונשאה גוי בשבי ולאחר שהתעברה ממנו התגייר ונקרא איסור גיורה וילדה בן והוא רב מרי ומחמת כבודו שהיה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה לא קראו לו על שם אביו אלא על שם אמו רחל. אם כן רב מרי ברחל משכן לו הוא נוכרי ביתה, רב מרי ברחל הלווה מעות לנוכרי ונתן לו הנוכרי בית כמשכון ורב מרי דר בבית עד שישלם לו הנוכרי את חובו ואחר כך עד ארזבנה לרבה, חזר הנוכרי ומחר את הבית לרבה בלא ששילם לרב מרי את חובו, וכיוון שהבית עדיין ממושכן לרב מרי, המשיך לדור בבית. נטר טרייסר ירחי שטה, המתין רב מרי שנה שלמה, ולאחריה שקל אגר ביתה, נטל את שכר הדירה עבור השנה הבאה. ואף שסחירות אינה משתלמת אלה לבסוף, הקדים רב מרי את הסחירות של השנה הבאה מתחילת השנה, כדי שלא יחשדו שהוא דר בבית, על דעת שלא לשלם שכירות. ועמתלי לרבה והביאו לרבה כתשלום עבור משהו ממשיך לדור בבית שהוא עתה ביתו של רבה. ואמר לי לרבה, אי דלא עמתי למר אגר ביתה עדה עדנה, מה שלא הבאתי לך את שכר הדירה עד עכשיו ודרתי בו בשנה הראשונה בלא תשלום ולא חששתי לאיסור גזל. זה משום דסתם משכנתא שטה. שסתם משכון של בית או שדה הוא לשנה ואין הלווה יכול לסלק את המלווה מן המשכון עד לאחר שנה. ונמצא שאף היבאי נוכרי לסלקי. אם היה הנוכרי רוצה לסלקני מן הבית על ידי תשלום החוב, לא אבי מצי מסלק לי. לא היה רשאי לסלקני, ואם כן, הרי זה כאילו כבר קניתי ממנו את זכות ההשתמשות בבית לשנה, ולא הייתה לו זכות למכור את הזכות הזו לאחר, ולפיכך, אף שקנית ממנו את הבית ולא קנית את זכות ההשתמשות בשנה זו, ואין אני צריך לשלם שכירות על שנה זו. אבל אשתה, לאחר שקלטה השנה, כיוון שזכותו של הנוכרי לסלק אותי מן הבית על ידי תשלום החוב, לפיכך יש בידו כוח למכור את הבית, ואף על פי שבדיני הנוכרים זכותי להמשיך ולדור בבית בחינם עד שישלם לי הנוכרי את החוב, מכל מקום, כיוון שעכשיו הוא ביתך, ובדיני ישראל רשאי בעל הבית לסלק את המלווה מן הבית בכל זמן שירצה גם בלא תשלום החוב, אם כן זכות ההשתמשות בבית היא שלך. לשקול מה רגר ביתה, לכן תול את שכר הדירה. והריטב"א מסביר כשיטת רש"י שרב מרי לא היה חושש בכל זה משום ריבית, שהרי הוא לא הלווה כלום לרבה, אלא הוא חשש רק משום גזל שלא רצה לדור בביתו של רבה בחינם. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, דסתם משכנתא שטה, פירשו שרב מרי סבר שאסור לו לדור בבית בחינם, משום איסור ריבית, שכיוון שהבית ממושכן לרב מרי ואין רבה יכול להחזיק בבית עד שישלם לו רבה את החוב שהנוכרי חייב לו, לפיכך נחשב רבה כאילו הוא הלווה, ואם ידעו רב מרי בבית בחינם, יש כאן איסור אבק ריבית. שהרי מה שמניח רבה לרב מרי לדור בבית, הוא משום המתנת מעות החוב. ואף על פי שאמרו לקמן בדף הנהי עמוד א' שתלמידי חכמים, מותרים ללוות זה מזה בריבית, מפני שהם נותנים אותו בתורת מתנה, מכל מקום היה רב מרי צריך להביא לו את השכר, כדי לראות אם אכן רוצה רבה לתת לו אותו במתנה. כך אומר הריטב"א. ובביור הגרא הוכיח מכאן שאין היתר לתלמידי חכמים אלא בדבר מועט ולא בדבר מרובה. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לרבה לרב מרי, אי אבא ידן עדה וממושכן ללמר? לא אבא זבנין עלי. אם הייתי יודע שהבית ממושכן לך, לא הייתי קונה אותו מן הנוכרי כדי שלא תפסיד את זכותך בבית. כדין אני המהפך בחררה ובא אחר ונטלו ממנו שנקרא רשע, כאמור במסכת קידושין בדף נ"ט עמוד א'. ואשתה ועתה שלא ידעתי וכבר קניתי את הבית, מכל מקום כדיניהם אבדינה לך. אנהג עמך כפי הנהוג בדיני הנוכרים, שכיוון שלפי מנהג הנוכרים, כל אימא דלא מסלקי בזוזי לא שקיל אגר ביתה, כל זמן שאינם משלמים את החוב, שאינם נוטלים שכר דירה עבור מה שהמלווה דר בבית הממושכן, אף אני איני עדיף ממי שבאתי מכוחו, ואיני רשאי לסלק אותך מן ההשתמשות בבית עד שישולם לך חובך. ולפיכך, אפנה נמי, לא שקילנה מנך אגר ביתה עד המסלקנה לך בזוזי, לא יטול ממך את שכר הדירה עד שיחוף את הנוכרי לשלם לך את חובו. דנה הגמרא בדין תשלום מראש על יין, כשלאחר זמן נבחרו הקונים לעצמם יין משובח. אמר לי רבה מברניש לרבשי, חזימה ראה אדוני רבנן דקח לי ריבית, יש מן החכמים שאוכלים ריבית. דייבי זוזה החמרה בתשרי ומבחר עלה בתיבט. הם נותנים מעות לעושה היין בתשרי קודם שיצא השער, אבל אינם נוטלים את היין מיד כיוון שחוששים שיחמיץ, ובתיבט הם בוחרים לעצמם את היין הטוב, ונמצא שמחמת שהקדימו את המעות קיבל עליו המוכר אחריות, והם נוטלים יין טוב. אמר לי, הישיב רבשי לרבה מברניש, אין בכך כל איסור, משום דהינו נמי החמרה קיה היווי, החלה לא קיה היווי. גם בשעה שנתנו את המעות לא נתנו אלא על יין ולא על חומץ. מעיקרה בחודש תשרי כששילמו על היין כבר היה חבית דחמרה חמרה, ודחלה חלה, כלומר משהו יין טוב מתחילתו אינו מחמיץ אף לאחר זמן, ומה שהחמיץ עד חודש תיבט כבר היה בקלקולו בחודש תשרי, אלא שלא היה ניכר, וכיוון שהם שילמו על יין טוב, עליהם לקבל בתיבט יין טוב, ואין כאן אחריות שקיבל המוכר עליו, אלא באיש עתה הוא דקם אבחירי. בשעת נטילת היין בתיבט הם בוחרים ומבררים מהו היין שקנו מתחילה. מביאה הגמרא מעשה, שנתנו תוספת על הקדמת המעות בלא שקציצו על כך מראש. רבינה ויאיב זוזה לבני הקרא דשנבטה. רבינה היה נוהג לתת מעות לאנשים שדרו במחוז שליד הנער שנבטה לפני הבציר, על מנת שיתנו לו תמורת מעות אילו יין לאחר הבציר, כפי השאר שייצא באותה שעה. לכן אין פה חשש של איסור מדין פסיקה על הפירות, אף על פי שלא היה להם יין ולא יצא השאר. בשעה שבא לקבל את היין, בשפחי לי תפי קופיתה, שפכו לו המוכרים ונתנו לו מדעתה מידה אחת יותר ממה שהיו צריכים לתת לו. עתה רבינה לקמי דרבשי ואמר לי, מי שערי? האם מותר לי לטול את התוספת שהם נותנים לי, או שיש בכך משום ריבית? שמחמת הקדמת המעות הם נותנים לי עכשיו תוספת. אמר לי רבשי, אין מותר לך לטול את התוספת, שכיוון שלא קצצת עימה מתחילה, שיתנו לך תוספת, ואף הם אינם מזכירים ואומרים שהם נותנים לך את התוספת בשכר מעותיך שהם בתעילות אצלם, נמצא שאין כאן ריבית. ומה שאמרו במשנה לקמן בדף עיני עמוד ב' שיש איסור בריבית מאוחרת, היינו רק כשהוא מפרש בשעה שהוא נותן בשביל מעותיו שהיו בתעילות אצלו. אלא אחו להודה כמח לגבך, הם נותנים לך את התוספת בתורת מחילה במתנה באלמה ואין בזה איסור. שאל רבינה את רבשי שאלה נוספת על אותו העסק ואמר לי, האם יש לי לחשוש שמעיין שברשותם גזולו, דהארה לאו דידוי, הקרקע, הקרם שבוצרים ממנו את הענבים אינם שלהם, אלא שבעלי הקרקעות הניחו את שדותיהם וכרמיהם וברחו, מפני שלא רצו לשלם מס קרקעות המוטל עליהם. ואנשים אלו שהיו עשירים פורים את המס תמורתם ונוטלים לעצמם את השדות והכרמים, וכיוון שקרקע אינה נגזלת, כלומר שאף אם גזלו קרקע הרי היא ברשות הבעלים, נמצא שהענבים שהם בוצרים הם גזל ואסור לי לקנות מהם יין. אמר לישיב לו רבשי אין בזה איסור גזל, מפני שעל פי דין המלכות, ארה לתסקה משבדה, הקרקע משועבדת לתשלום המס, ומלכה אמר מן דייב תסקה עליכו לארה. חוק המלך הוא שמי שמשלם את המס זכותו לאכול את פירות הקרקע, וכיוון שדינה דמלכות הדינה, אין כאן גזל ואתה רשאי לקנות מהם את היין. מביאה הגמרא הלכה נוספת התלויה בדין המלכות לעניין המס, אמר לרב פאפה לרבה, חזי מה ראה דוני אני רבנן דייה ויזוזי הקרגה דאינשי, את אותם החכמים שמשלמים מעות עבור מס הגולגולת שאנשים חייבים, מס הקרקע היה נקרא טסקה ומס הגולגולת שכל יהודי היה צריך לשלם למלך נקרא קרגה. אז תראה את אותם חכמים שמשלמים מעות עבור מס הגולגולת שאנשים חייבים ותמורת זאת משבדי בעוטפי, הם משתעבדים באותם האנשים ששילמו עבורם את המס ודורשים מהם לעבוד עבורם יותר משווי המס ששילמו. אמר לי רבא לרב פאפה, טוב ששאלת אותי את השאלה הזו. כי אשת איך הוא שכיבה, לא אמרי לכו המילתא. לו רבא היה הולך לעולמו, עכשיו, לא היה יכול לומר את הדבר הזה, את הדין הזה. דאחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת. מואר קאיו דהני חותם העבדות שלהם בתפסה דמלכה מנח, בארגז של המלך הוא מונח, כלומר שמדין המלכות הכל נחשבים כעבדים למלך, ולפיכך הם חייבים במס הגולגולת. ומלכה אמר, מן דלא יאיב קרגה, להשתעבד למן דייאיב קרגה. והמלך אמר שמי שלא משלם את המס המוטל עליו, משתעבד למי ששילם עבורו את המס. נמצא שאכן על פי דינה דמלכותה נחשבים אנשים אלו כעבדיהם של מי ששילם עבורם את המס. וכדין ובדין, הם משתעבדים בהם. מביאה הגמרא מעשה נוסף על אופן שמותר להשתעבד באדם אחר. רב סאורם, אחוה דרבה, אחיו של רבה, ותקיף אינשי דלא מעלו, היה תופס בכוח אנשים שאינם הגונים, ומעל אליהו, בגוארקה דרבה, מכניסם למרכבתו של רבה, בכדי שיובילו את המרכבה, אמר לי רבה לרב שיער ומחיב, שפירקה אבדת, היטב אתה עושה, שכן מותר להשתעבד באנשים שאינם נוהגים כשורה, דתנינה שנינו בברית, אם ראית את חברך שאינו נוהג כשורה, מניין שאתה רשאי להשתעבד בו, תלמוד לומר נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב לעניין עבדים כנענים לעולם בהם תעבודו, ונשמח לו באותו פסוק ובאחיכם, ויש לדרוש שגם באחיכם אתם רשאים לעבוד. יכול, אפילו אם נועה כשורה רשאי אתה להשתעבד בו, תלמוד לומר ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. הרי שאין לעבוד בישראל בפרך, וכדי ליישב את הסתירה בין הדרשה שלמדו מן הסמיכות שמותר להשתעבד באחיו, ופשוטו של מקרא משמע שאין להשתעבד באחיו, צריך לומר שאם הוא אגון אסור להשתעבד בו, אבל אם אינו אגון מותר להשתעבד בו. דנה הגמרא בחיובו של שליח שפשע בשליחותו וגרם הפסד למשלח. אמר רב חמה, אי מן דייב זוזה לחברה מי שנתן מעות לחברו ושלח אותו למזבן לחברה, לקנות עבורו יין במקום הזול ולהביאו לכאן שהוא מקום היוקר ופשע השליח ולא זווין לי ולא קנה לו יין כלל, משלם לי צריך השליח לשלם למשלח ולתת לו יין כדי כעזי לפרוותה דזול שפט. כפי שהיה יכול לקנות בנמל של זול שפט שם מקום, ששם נמכר היין בזול. אמר המימר, אמרית לשמעת הקמדי רב זביד מן הארדה, אמרתי בפני רב זביד מן הארדה את השמועה הזו, שרב חמה מחייב את השליח לשלם למשלח, כפי שהיה יכול לקנות במקום הזול, ואמר על כך רב זביד, כי כאמר רב חמה, מה שאמר רב חמה שצריך לשלם כך, אני מילי זה דווקא במי ששלח את חברו לקנות עבורו יין סתם, ולא פירש לו שרוצה יין מסוים דווקא. אבל בשלח אותו לקנות יין זה, כלומר יין מסוים, לא, אין השליח חייב לשלם למשלח כפי שהיה יכול לקנות במקום הזול, מפני שאין זה ברור שיפסידו בכך, דמי יאמר דמזבנה למיאלי. מי אמר שהיו המוכרים מסכימים למכור לו את היין הזה? אבל רבשי חלק על רב חמה ואמר, רבשי אמר, אפילו אם שלח את השליח לקנות יין סתם ופשע ולא קנה, נמי לו. גם כן לא חייב השליח לשלם כפי מחיר היין במקום היוקר. מה הייתה מה? מה הסיבה? משום שאף אם התנאים או כך בפירוש, אסמכת היא. שוודאי אם היה יודע שלבסוף לא יקנה את היין, לא היה מתחייב בכך, ומה שהתחייב הוא רק משום שהיה סבור, שוודאי יקנה עבורו, והסמכת לו קניה, כל התחייבות באופן הזה אינה חלה. בקשה הגמרא הוא לרבשי שסובר שאין התחייבות זו חלה מפני שהיא הסמכת, מה ישנה מעד אתנן? מה זה שונה מדברי המשנה לקמן? בדף קוף דלת עמוד א', שהמקבל שדה מחברו בהריסות על מנת לתת לבעל השדה חצי מהתבועה שתעשה השדה, ולבסוף לא עבד ההריס בשדה להניח אותה כשדה בור, שמים את השדה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו מחצה ממה שהייתה השדה ראויה לעשות, מפני שכך דרך ההריס לכתוב לבעל השדה כשהוא מתחייב על ההריסות. אם עביר ולא עביד, אשלם במיטבה. אם אניח את השדה בור ולא אעבוד בקראוי לה, אשלם לפי המיטב שהייתה השדה ראויה לעשות. הרי שם מתחייב לשלם לחברו לפי ההפסד שיגרום לו, אם לא יעבוד כפי שיתנו, אין זו אסמכתא, והוא חייב לשלם כך. אם כן, הוא הדין כאן. כיוון שאם היה השליח מקיים את התנאי, היה המשלח מרוויח ומקבל כפי מחיר היין במקום הזול. אז אין התחייבות השליח לשלם לו כך באופן שפשע ולא קנה את היין, ההתחייבות הזו לא נחשבת כאסמכתא. אז למה אמר רבשי שזו אסמכתא וההתחייבות לא חלה? תרץ לגמרא, יש לחלק בין התחייבות האריס לשלם אם לא יעבוד לבין התחייבות השליח לשלם אם לא יקנה. כי אתם שם לעניין אריס אין ההתחייבות נחשבת אסמכתא, מפני שבשעת התנאי היה בידו לקיימו, דהיינו לחרוש ולזרוע את הקרקע, ואם כן סמכה דעתו להתחייב בזה, ולכן זה לא אסמכתא, ולכן הוא מחויב לשלם. מה שאין כן אחר כאן, שהשליח יתחייב לשלם כפי המחיר במקום היוקר אם לא יקנה, לאו בידו, לא היה בידו בשעת התנאי לקיים את דבריו, שרי אפשר שלא יוצא למכור לו את היין הזה. ואם כן, אין דעתו גמורה להתחייב בכך, ומשום כך נחשבת התחייבותו כאסמכתא, והוא פטור מלשלם. דנה הגמרא בשליח של כמה אנשים באיזה אופן אינו קונה אלא עבור אחד מהם. אמר רבה, אני בי תלתה דיה וזוזה לאחד למזבן לאומידי. שלושה אנשים שנתנו מעות לאדם אחר לקנות עבורם דבר מה שהסתכרו בו, וזבן לאחד מנהי הוא קנה חפץ, והתכוון שזה יהיה עבור אחד מהם בלבד, זבן לחולו, הרי שלושתם שותפים בו כאילו קנה לשלושתם. ולא אמרן, לא אמרנו ששלושתם שותפים במה שקנה, אלא באופן דלא צר וחת עם איניש, איניש לחודי, שהשליח לא קשר וחתם את המעות של כל אחד מהם בצרור בפני עצמו, ומעות שלושתם מעורבים, וכיוון שמעות שלושתם מעורבים נחשבים שלושתם שותפים בכל המעות. אבל עם צר וחתים, איניש איניש לחודי, קשר וחתם את מעותיו של כל אחד מהם בצרור בפני עצמו, וקנה במעות של אחד מהם דבר מה, למן דזבן זבן, ולמן דלא זבן לא זבן, למי שקנה קנה, ולמי שלא קנה לא קנה, ואינם שותפים בו, כיוון שמעות כל אחד מהם מונח בפני עצמו. מנהג החנווני היה לקנות מבעל הבית הרבה חביות של יין ביחד, והיו נשארים באוצרו של בעל הבית, והחנווני היה בא ונוטל מן האוצר חבית אחת בכל פעם שהוא צריך כדי למוכרה בחנות. והיו מחתימים סימן מיוחד על גבי החביות המחורות לראיה שכל החביות הללו מחורות הם, אבל לא עשו קניין משיכה או הגבעה בכל החביות. דנה הגמרא בדין החביות הרשומות אם הם קנויות לחנוונים או לא. אמר אף פאפי משמי דרבה, אי סיתום תקניה. החותם שמחתימים החנוונים את החביות שקנו נחשב לקניין. ואין בעל הבית יכול לחזור בו מן המחירה, אף על פי שהחנווני לא משך ולא יגביע את החביות. ורבינו חנן אל פירש שסיתומת הכוונה למנהג הסוחרים שבגמר המקח תוקע כפו לכף חבירו, ובזה נגמר המקח. מבררת הגמרא למה היא הלכתה לעניין מה קנה החנוונית החביות, כלומר האם הוא קניין גמור או לא, משיבה הגמרא, נחלקו בזה המוראים, רב חביבה אמר שהסיתומת מועילה למכאן ים ממש, לקניין גמור, ואין אחד מהם יכול לחזור בו אפילו אם ירצה לקבל עליו כללת מי שפרה. ורבנן אמרי אין זה קניין גמור ולא הועילה סיתומתא, אלא שירצה אחד מהם לחזור בו יצטרך לקבול עלי מי שפרה. מסיקה הגמרא והלכתה ברוב המקומות אין הסיתומתא מהווה קניין גמור ואינו מועיל אלא לקבול עלי מי שפרה, שאם הוא חוזר בו הוא מקבל את קללת מי שפרה. ומכל מקום באטרא דנהיגו למקנה ממש קני, במקום שהמנהג שעושים סיתומתא על מנת שבכך יהיו החביות קנויות לגמרי לחנווני כאילו משך את החביות, קנה החנוונית החביות ואין אחד מהם יכול לחזור בו כלל, שכיוון שנהגו בקניין זה, הרי יש כאן גמירות דעת מצד המוכר והקונה לקניין, וכל מעשה שיש בו גמירות דעת לקניין, מועיל כקניין גמור. מכאן הוכיחו הרשב"א והראש, שכל דבר שנהגו בו הסוחרים לגמור בו את המקח, הרי הוא קניין גמור, שכל דבר שבממון קונים ומקנים על פי המנהג, והמנהג עוקר את ההלכה. שנינו במשנה היה הוא תחילה לקוצרים, כלומר שאם יש למוכר פירות ברשותו אף על פי שלא נגמרה מלאכתם ועדיין אינם עומדים למחירה, מותר לפסוק עליהם כשער הזול אפילו קודם שיצא השער, מפני שנחשב שיש לו את אותם פירות והם נכנסים לרשותו של הלוקח. דנה הגמרא כמה אפשר שיהיו הפירות מחוסרים עד לגמר מלאכתם ועדיין יהיה מותר לפסוק עליהם. אמר רב, אם אין הדבר שפוסק עליו מחוסר אלא שתיים, שתי מלאכות עד שיהיה ראוי למחירה פוסק עליו כשער הזול אף על פי שלא יצא השער, אבל אם הוא עדיין מחוסר שלוש מלאכות אינו פוסק עליו, מפני שנחשב כמו שעדיין אין לו את הדבר שהוא פוסק עליו וצריך להמתין עד שייצא השער. ושמואל אמר, אם אינם מחוסרים אלא מלאכות שאפשר לעשותם בידי אדם, אפילו הם מחוסרים מאה מלאכות, הרי זה נחשב כיש לו ופוסק עליו כשער הזול, שכיוון שבידו להשלים את כל מה שחסר, הרי זה כאילו הוא כבר ברשותו, אבל אם הוא מחוסר מלאכה שאינו יכול לעשותה, אלא תלויה בידי שמיים, אפילו אם אינה אלא מלאכה אחת אינו פוסק, שכיוון שאין בידו להשלים את המלאכה, הרי זה נחשב שעדיין אינו ברשותו ואינו רשאי לפסוק, אלא אם כן יצא השאר. דנה הגמרא בביור כל אחד מהאופנים המוזכרים במשנה לפי כל אחת מהשיטות. תנן שנינו במשנה פוסק עמו על הגדיש, מותר לפסוק על תבואה אף על פי שאין לו אלא גדיש המחוסר דישה, מקשה הגמרא על שיטת רב. והיה בסתם גדיש, עד שתעשה גורן הראוי למחירה, מחוסר ארבע מלאכות, והם משדה בחמה, א', לשטוח את האומרים חבילות התבואה מול השמש כדי שיתייבשו ויהיו ראויים לדישה, ב', למיבש שיתייבשו האומרים בשמש, ג', ולמידש ולדוש את התבואה, ד', ומדרה, ולזרות את התבואה ברוח כדי שיתפזר המוץ וישארו גרגירי התבואה בלא מוץ, ומדוע אמרה המשנה שמותר לפסוק עליו? ותרץ את הגמרא, המשנה מדברת כגון דשדה בחמה ויבש. לאחר שכבר שטח את האומרים בשמש וכבר יבשו, ונמצא שאינם מחוסרים אל השתי מלאכות שהם הדישה והזריעה, וכל שאינם מחוסרים אל השתי מלאכות מותר לפסוק עליהם. מקשה הגמרא ולשמואל דאמר שאם מחוסר מלאכה בידי שמיים, אפילו אם אינה אלא מלאכה אחת אינו פוסק, קשה חיתירה המשנה לפסוק על הגדיש והמחוסר מדרה, והרי הוא מחוסר זריעה ברוח בידי שמיים, שהרי אי אפשר לזרות אלא אם כן יש רוח ואין בידו להביא את הרוח אלא בידי שמיים. ואומר רש"י, אמנם אם היה די ברוח מצויה בכל עת, היה זה נחשב כבידי אדם מפני שוודאי יוכל לעשות כן, אבל לזריעה צריך רוח שאינה מצויה בכל עת, ולפיכך הרי זה נחשב כבידי שמיים. מתרץ את הגמרא, אפשר בין נפוותה, אף אם לא תהיה רוח אפשר לנפות את גרגירי התבואה מן המוץ על ידי נפה, ונמצא שתיקונו תלוי בידי אדם ולכן רשאי לפסוק עליה. ועל העבית של ענבים, מקשה הגמרא קושייה שנייה על שיטת רב, מדוע התירה המשנה לפסוק על יין בשעה שאין לו אלא העבית של ענבים, ועדיין מחוסר ארבע מלאכות עד שיהיה כאן יין הראוי למחירה. א', מחמר שהתחממו הענבים בתוך העבית, ב', והיו ללווי מעצרת להכניס את הענבים לגת, הגת הוא המקום שבו דורכים את הענבים ועושים ממנו יין, ג', למידש לדרוך אותם בגת שייצא היין מן הענבים, ד', ולמינגד למשוך את היין מן הגת אל הבור שלפני הגת. מתרץ את הגמרא, יש ליישב שמדובר במשנה בענבים שכבר אינם מחוסרים חימום, אלא כדתני רבי חייא, כמו ששנה רבי חייא לעניין זיתים. והטעם שנקט רבי חייא את דבריו לעניין זיתים ולא לעניין ענבים, כותבים התוספות בדיבור המתחיל, תני, מפני שאין רגילות למחמר ענבים כמו זיתים. אז אם כן, שנה רב חייא לעניין זיתים, ששנינו במשנה על המעטן של זיתים, ורב חייא גרס בברייתא על הקומר של זיתים, כלומר שפוסקימו לאחר שכבר נתחממו הזיתים במעטן. החנמי גם כאן יש לפרש לעניין עבית של ענבים, שכוונת למשנה על הקומר של ענבים, כלומר שפוסק עמו לאחר שכבר נתחממו הענבים בתוך העבית, וראויים כבר להכניסם אל הגת. מקשה הגמרא, ועדיין מחוסרי תלת, מחוסרים שלוש מלאכות, גם לאחר שהענבים התחממו, דהיינו להכניסם לגת ולדרוך אותם ולמשוך את היין אל הבור. מתרץ את הגמרא, המשנה מדברת באטרא דאוד לזווינו דנגיד, במקום שהמנהג הוא שקונה היין ומושך את היין מן הגת אל הבור, ונמצא שלאחר שתי מלאכות כבר ראוי היין למחירה, ולפיכך מותר לפסוק עליו. ועל המעטן של זיתים, מקשה הגמרא קושיה שלישית על שיטת רב, מדוע התירה המשנה לפסוק על שמן בשעה שאין לו אלא מעטן של זיתים והמחוסר ארבע מלאכות עד שיהיה כאן שמן הראוי למחירה? א', מחמר שהתחממו הזיתים בתוך המעטן, ב', והיו ללבי דפי, להכניסם לבית הבד, בית הבד הוא המקום שבו דורכים את הזיתים ועושים מהם שמן, ג', למידש לדרוך על הזיתים בבית הבד ולעשות מהם שמן, ד', ולמינגד למשוך את השמן בבית הבד אל הבור שכונסים בו את השמן. מתרץ הגמרא, תני רבי חייא, שנה רבי חייא בתוספתא שלו, במקום על המעטן של זיתים, על קומר של זיתים, והיינו שמדובר לאחר שכבר התחממו הזיתים במעטן, וראויים להביאם לבית הבד לדריכה, ולפיכך מותר לפסוק עליהם. מקשה הגמרא, עדיין היא קטלת, גם אחרי שהזיתים התחממו, יש עוד שלוש מלאכות החסרות, בכדי שיהיה השמן ראוי למחירה, ולפי דברי רב, אסור לפסוק על דבר שמחוסר שלוש מלאכות. מתרץ את הגמרא, המשנה מדברת באטרא דאוד זווין, הוא מנגיד. במקום שהמנהג שקונה השמן הוא זה שמושך את השמן מבית הבד אל הבור, ונמצא שמיד לאחר שנדרכו הזיתים ויצא מהם שמן, הם ראויים למחירה. ואם כן, אין הזיתים חסירים אלא שתי מלאכות, ולפיכך מותר לפסוק עליהם. ועל הביצים של יוצר, מקשה הגמרא קושייה רביעית על שיטת רב, המים, מדוע מותר לפסוק על גדירות של חרס בשעה שאין לו אלא עיגולי טיט של יוצר החרס, והמחוסר חמש מלאכות עד שיהיו כאן גדירות הראויות למחירה? ומה הם המלאכות? א', לפופי, לגלגל את הטיט לפי המידה שרוצה לעשות את הכלי ולעשות לו בית קיבול, ב' ויבושה ולייבש את הטיט, ג' איולי לאתונה להכניסו לתוך הכבשן, ד' למשרף לצרף את הטיט בתוך הכבשן עד שיעשה חרס, היי ולמי פק ולהוציאו מן הכבשן. מתרץ את הגמרא מה שאמרו במשנה שמותר לפסוק על הביצים של יוצר מדובר כגון דמלפפה ויבישו, כגון שכבר גלגל את הטיט ויצר ממנו את צורת הכלי וכבר יבש הטיט כפי צורה זו. מקשה הגמרא והעדיין גם לאחר שגלגל ויבש הטיט אי קטלת יש שלוש מלאכות עד שיהיו הגדרות ראויות למחירה, בהן הכנסתם לכבשן, צירופם באש והוצאתם. תרץ את הגמרא המשנה מדברת באתרא דאו דזאבין ודה מפיק, במקום שהמנהג הוא שהקונה את הגדרות הוא מוציאה מן הכבשן, ונמצא שאין חסרות כאן אלא שתי מלאכות עד שיהיו הגדרות ראויות למחירה. בעל הסיד מי ששכנו בכבשן. מקשה הגמרא קושיה חמישית על שיטת רב, מדוע התירה המשנה לפסוק על הסיד, אף על פי שעדיין אינו ראוי למחירה, אלא רק שיקעו בכבשן, והמחוסר שלוש מלאכות עד שיהיה ראוי למחירה, ואלה הם שלושת המלאכות. א', מקלה, לשרוף את אבני הסיד באש, ב', ואפוקי, להוציא את האבנים השרופות מן האש, ג', ומי דק, לפורר את האבנים דק לאבקה, על ידי שנותנים עליהם מים וצוברים אותם, הרי מתפוררים עליהם ונעשים כקמח טחון. מתרץ לגמרא המשנה מדברת באתרא דאו דזאבין אהו דייק, במקום שהמנהג שקונה הסיד מקבל אבנים שרופות והוא מפורר אותם לאבקה, ונמצא שכאשר שיקה את האבנים בכבשן, אינם מחוסרים אלא שתי מלאכות עד שיהיה הסיד ראוי למחירה. מקשה הגמרא על שיטת שמואל, ולשמואל דאמר שעל דבר שאינו מחוסר מלאכה בידי שמיים אלא רק מלאכות בידי אדם, אפילו אם חסר מאה מלאכות פוסק עליו, אם כן קשה, למה לי מי שישקענו בכבשן? מדוע היא צריכה המשנה שלא יפסוק על הסיד עד שישקענו בכבשן? הרי גם השקעת האבנים בכבשן היא בידי אדם, ואם כן אף קודם ששיקו בכבשן יש לו לפסוק על הסיד, כיוון שאינו מחוסר אלא מלאכות שבידי אדם. מתרץ לגמרא, אמא יש לפרש את דברי המשנה שאין כוונתה שלא יפסוק עד שישקענו בכבשן בפועל, אלא משעה שראוי לשקעו בכבשן, דהיינו שיש לו כבר את העיצים להסיק את הכבשן ואת האבנים לשקעם בו, ואין חסר אלא המלאכות שבידו לעשותה, מותר כבר לפסוק, אבל קודם שהכל מוכן בידו, אסור לו לפסוק. ומה שבשאר האופנים במשנה יצריכו שיפסוק על הגדיש ועל העבית ועל המעטן, אין להקשות על דברי שמואל, מפני שמלאכה הראשונה שנעשית בידי אדם, שמיד כשבוצרים את הענבים, שמים אותם בעבית וכן הזיתים במעטן. כך אומר הריטב"א. ולא אמרו שיכול לפסוק אף על הקמה ועל הענבים ועל הזיתים המחוברים לקרקע, שאם היה כותב כן היה צריך להאריך ולומר, ובלבד שלא יהיו צריכים עוד לקרקע. לכן הקטע המשנה אופנים אלו שבוודאי אינם חסרים שום מלאכה בידי שמיים. כך אומרים תוספות הראש. שנינו במשנה אבל הביצים של יוצר, מביאה הגמרא מחלוקת הנעים בדין פסיקה על כלי חרס. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין פוסקים על הביצים של יוצר ליתן לו כלי חרס עד שיעשו הביצים מן האפר. וכפי שכבר התבהר בגמרא לאל שיש מחלוקת בין רב לשמואל בזה, שלדעת רב כל שמחוסר ג' מלאכות אין נחשב לי יש לו, אז צריך שיהיו הביצים לפופים ויבישים, ועד שיעשו היינו לגמרי, ולשמואל כל שנעשו ביצים, כיוון שאינו מחוסר אלא מלאכה בידי אדם, אפשר לפסוק עליו, ומכל מקום, כשאין לו אלא אפר, אף שאינו מחוסר מלאכה בידי שמיים, אי אפשר לפסוק, אף לדעת שמואל, מפני שאין הכרח, שהאפר שיש לו מיועד לעשיית כלי חרס כלל, כך אומר הריבש. אבל אם עדיין לא עשה יוצר את הביצים, אף על פי שיש בידו אפר, ויכול לעשות ממנו ביצים, אסור לפסוק שייתן לו כלי חרס לפי השאר עכשיו, אם לא יצא השאר, כמו ששנינו במשנה, דברי רבי מאיר, אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שאסור לפסוק על גדירות של חרס אם יש ביד המוכר רק אפר? באופן שהוא פוסק על כלי חרס העשויים מאפר לבן, שכיוון שאפר זה אינו מצוי, אינו נחשב שיש לו את הגדירות, אלא כשיש לו כבר ביצים עשויות. אבל כשיש לו רק אפר אין פוסקים עליו, שהרי הוא מחוסר שלוש מלאכות, כמבואר בגמרא לאל, לדעת רב. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל, הוא כפר שיחין, ואילו הריטב"א כתב שהטעם שאין פוסקין אף כשיש לו אפר לבן עד שיעשינו ביצים, מפני שמתוך שדמיו יקרים אין הלוקח סומך דעתו עליו עד שיערנו ביצים, שמא אם קרנו היוצר בדמים יקרים. אבל ברש"י משמע שאומנם מעיקר הדין די לדעת רבי יוסי כשיש לו אפר, אלא שמנהגם היה להביא את האפר ממקומו כשהוא כבר מגובל ועשוי ביצים. אבל באופן שפסק עמו על כלים העשויים מאפר שחור, כגון מה שנוהגים לעשות בכפר חנניה וחברותיה, עיירות הסמוכות לה, ובכפר שיחין וחברותיה, פוסקין, אף על פי שעדיין לא נעשו הביצים, ואפילו אם אין אפר ברשותו כלל, מתוך שהוא מצוי לכל, אף על פי שאין לזה, יש לזה. ויכול המוכר ללוות ביצים מאחרים ולעשות לו כלים אלו בכל עת, ולפיכך נחשב הדבר כאילו יש לו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, המי מריה יבזוז היה נותן מעות ופוסק על כלי חרס הנעשים מאפר שחור, מכי מעלי אפרה. משעה שהכניסו יוצרי כלי החרס את האפר לרשותם, אף על פי שעדיין לא עשו מהם ביצים של יוצר, מקשה הגמרא כמן, כמי מהתנאים סובר בזה המימר, היא כרבי מאיר, אם המימר סובר כרבי מאיר, לא היה לו לפסוק. דאמר, אין פוסקים על ביצים של יוצר עד שיעשו, וכאן עדיין לא נעשו. ואם סובר המימר כרבי יוסי, לא היה צריך להמתין עד שיכניסו היוצרים את האפר לרשותם. דאמר רבי יוסי, אף על פי שאין לזה, יש לזה, ומותר לפסוק אף על פי שאין לו כלל, מפני שיכול ללוות אצל אחרים. תרץ את הגמרא לעולם סובר המימר כרבי יוסי, שמותר לפסוק אף קודם שנעשו. ומה שהמתין עד שיכניסו את האפר לרשותם, זה משום דבאטרא דהמימר אשיק אפרה, במקומו של המימר היה אפר יקר ואינו מצוי. ולפיכך ידי מאי לאפרה, אם הכניסו היוצרים את האפר לרשותם, סמכה דעתו של כל אחד מהם שחברו לא יחזור בו, ומי שחוזר בו מתחייב במי שפרה. ואז יאיב לו המימר זוזי. והיא לא, אם לא הכניסו עדיין אפר, יש לחשוש שמה לא ימצאו אפר, ולכן לא סמכה דעתי. שאף אם יחזרו בהם, לא יתחייבו במי שפרה, כיוון שהוא יודע שאפשר שלא ימצאו אפר, ונתן את מעותיו על הספק. לפיכך לא רצה המימר לתת את המעות עד שיכניסו אפר לרשותם, שאז יהיו אסורים לחזור בהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא פוסק עמו על הזבל כל ימות השנה. רבי יוסי אומר, אין פוסקים על הזבל, אלא אם כן הייתה לו זבל בהשפעה וחכמים עתירים. מפרשת הגמרא את מחלוקת התנאים לעניין פסיקה על הזבל. מקשה הגמרא, חכמים היינו תנקמה, מה החילוק בין דברי תנקמה לדברי חכמים? הרי לדברי שניהם מותר לפסוק על הזבל, ומדוע הביאה המשנה את דברי חכמים כאילו היא שיטה שלישית? תרץ את הגמרא, אמר רבה, ימות הגשמים יקה בעיניו, תנקמה וחכמים נחלקו בדין פסיקה על הזבל בימות הגשמים, ושלוש שיטות בעצם נאמרו במשנה. תנקמה התיר לפסוק על הזבל בכל ימות השנה, ואפילו בימות הגשמים שאין הזבל מצוי כל כך אצל האנשים. ורבי יוסי אסר לפסוק על הזבל ואפילו בימות החמה, אלא אם כן יש לו למוכר זבל בהשפעה. וחכמים מתירים לפסוק על הזבל בימות החמה דווקא, כיוון שבימות החמה יש לכל האנשים זבל בהשפותיהם. לאחר שכבר ירקי ונשוף הפסולת שהוציאו מן השדה בימות הגשמים. אבל בימות הגשמים מודים הם לרבי יוסי שאסור לפסוק על הזבל. כך מפרשים רש"י, הראש והריטב"א, אבל הראב"ד פירש להפך, שלדעת חכמים בימות הגשמים פוסקים משום שהם שעת הוצאת הזבלים. והזבלים מצויים, אבל בימות החמה אין פוסקים. שנינו במשנה שבכל האופנים שהוא רשאי לפסוק על הפירות, דהיינו כשיצא השער או כשיש אצלו ממין הפירות, רשאי לפסוק עמו שאם בשעת הפירעון יוזלו הפירות, ייתן לו אותם כפי שער הזול. אלא שלדעת הנקמה צריך להתנות עמו כן בפירוש בשעת הפסיקה, ואם לא יתנהל כך, אינו רשאי ליטול כשער הזול, אלא כשער של שעת הפסיקה. אבל לדעת רבי יהודה, אפילו אם לא יתנקן בפירוש, רשאי לומר לו שייתן כשער הזול או שיחזיר את מעותיו. שנינו במשנה, הוא פוסק עמו כשער הגבוה. מביאה הגמרא מעשה שבו פסק רב פאפה כדעת הנקמה. מספרת הגמרא, הוא גברא דאיב זוזי לנדוניה דבי חמוה. אדם נתן מעות למוכרי הנדוניה תכשיטי הבנות, על מנת שיתנו לו תכשיטים עבור חמיב ביום פלוני. והייתה הנדוניה ביד המוכר, אלא שלא משך מידו, אומר הריטב"א. מילו הרשב"א אומר, שנדוניה זה דבר מצוי הרבה בכל ימות השנה, ופוסקים עליו שאף על פי שאין לזה יש לזה, והרי זה כמי שיש לו. לסוף, כשהגיע יום הפירעון, זל נדוניה, הוזלו התכשיטים ורצה הקונה לחזור בו מן המקח, מפני שחמיב לא רצה לקנות את התכשיטים במחיר שפסקו מתחילה, והמוכר רצה לקיים את המקח במחיר היוקר כשאר שהיה בשעת הפסיקה. עתו לקמי דרב פאפה, באו לשאול את רב פאפה אם רשאי לחזור בו. אמר לי, ישיב רב פאפה, היא פסקת עמו. אם פסקת עמו מתחילה שאם יוזלו התכשיטים תשלם לו כשער הגבוה, דיינו כשער הזול, שקל כאשת, רשאי אתה לקבל את התכשיטים כפי שערם עכשיו שהוא בזול, והיא לא, אם לא פסקת עמו מוכר מתחילה שאם יוזלו התכשיטים ייתן כשער הזול, שקל כי מי עיקרה. צריך אתה ליטול את התכשיטים לפי השער שהיה בשעה שפסקת עליהם שהוא שער היוקר, ואינך יכול לדרוש שייתן לך לפי שער הזול, כדעת הנקמה ושלא כדעת רב יהודה במשנה. אמרו לרבנן לרב פאפה, והיא לא פסק עמו מתחילה כשער הזול, וכי שקל מעיקרה, חייבו לקבל את התכשיטים כפי השער בשעת פסיקתם ואינו רשאי לחזור בו? והרי מעות נינו. לא היה כאן כל קניין מלבד תשלום המעות, ומעות לא קנו במטלטלין, ולמה אם רוצה אינו יכול לחזור בו? אמר לו, ישיב רב פאפה, אנא נמי, אני גם כן לא אמרתי שאינו יכול לחזור בו, אלא לעניין לקבולי עלי לקבל עליו כללת מי שפרה אם הוא חוזר בו, כאמינה. זה מה שאמרתי, שהחוזר בו לאחר תשלום המעות, הרי הוא מתחייב בכללת מי שפרה. שאמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו, כמבואר במשנה לאל בדף מ"ד עמוד א'. ועל זה אמרתי שהיא פסק, אם בפסק הוא מתחילה, שאם יוזלו התכשיטים ייתן לו כשער הגבוה, כשער הזול, נמצא שמצד התחייבותו צריך המוכר לתת את התכשיטים כפי השער של עכשיו. אם כן עכשיו שהמוכר רוצה לתת את המקח כשער הפסיקה, דהיינו שער היוקר, המוכר הוא דקעד הרבה, המוכר הוא שחוזר בו, שרי סיכמו, שאם השער יוזל, יקיימו את המקח לפי שער הזול. ואם כן, מקבל עליו מוכר מי שפרה. מקבל עליו המוכר את כללת מי שפרה על זה שחזר מדיבורו. אבל היא לא פסק. אם הוא לא פסק כמו כך מתחילה, נמצא שמצד התחייבותו צריך הלוקח לקבל את התכשיטים כפי השער בשעת הפסיקה, ואם כן עכשיו שהלוקח רוצה לקבל את המקח כשער של עכשיו, דיינו שער הזול, הלוקח הוא דקעד הרבה, הלוקח הוא זה שחזר בו, ואם כן מקבל על הלוקח מי שפרה, הלוקח הוא זה שמקבל עליו כללת מי שפרה. במשנה לאל בדף ממדלת עמוד א', נחלקו חכמים ורבי שמעון בדין קניין כסף. לדעת חכמים אין מעות קונות במטלטלין כלל, ובגמרא לאל בדף ממזיין עמוד ב', נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בשיטת רבנן. האם מן התורה מעות קונות ורק מדרבנן הפקיעו את קניין המעות ותקנו שלא יקנו אלא במשיכה, או שגם מן התורה אינה מעות קונות במטלטלין כלל. ואם נתן הלוקח מעות עבור חפץ שנמצא ברשות המוכר ולא משכו ולא יגביו, לא כנאו כלל, ובין המוכר ובין הלוקח יכולים לחזור בהם, אלא שמי שחוזר בו מתחייב בכללת מי שפרה. אבל דעת רבי שמעון היא שמן התורה מעות קונות ואף חכמים לא יפקיעו את קניין המעות אלא לעניין המוכר. שהמוכר יכול לחזור בו אף על פי שכבר קיבל מעות, אבל הלוקח אינו יכול לחזור בו כלל אחר ששילם את המעות, מפני שלעניין הלוקח הניחו את הקניין כדין תורה, וכיוון שהחפץ נחשב ברשותו, אינו יכול לחזור בו. בטעמו של רבי שמעון מבואר לעיל בגמרא בדף ממזיין עמוד ב', שכיוון שהטעם שתקנו שיעשו דווקא קניין משיכה ולא די בקניין מעות, זה בגלל החשש שמה יאמר המוכר ללוקח נשרפו חיתך בעלייה, ואם כן די בכך שתקנו שהמוכר יכול לחזור בו, ועל ידי זה ירצה להציל את החיתים, כיוון שאפשר שירוויח מהם יותר אם יתייקרו. וחכמים, לדעת רבי יוחנן, שגם הם מודים שמעות קונות מן התורה סברו, שבשביל תקנה זו שלא יאמר המוכר נשרפו חיתך בעלייה, תקנו שגם הקונה יוכל לחזור בו, שעתה יחשוש המוכר שאם ישרפו החיתים יחזור בו הלוקח. מקשה רבינה על פסקו של רב פאפה. אמר לי רבינה לרב פאפה, מכך שפסקת כדעת הנקמה, במשנה ליל בדף עין בית עמוד בית שצריך הקונה להתנות עם המוכר שאם יוזל השער ייתן לו כשער הזול, ואם הוא לא עשה תנאי כזה אינו יכול לדרוש זאת, מוכח שאתה סבור שהיא דעת רבים בהלכה כמותם נגד דעת רבי יהודה שהוא יחיד ויש להקשות. וממאי דרבנני דפליגי עלי דרבי שמעון דאמרי מעות לא קנו, וממאי שדברי תנקמה שצריך להתנות כשיטת רבנן החולקים על דעת רבי שמעון ליל במשנה בדף ממדלת עמוד א', שאמרו שמעות לא קונות כלל, ואף הלוקח יכול לחזור בו אפילו אם לא השתנה השער, אלא שמקבל עליו כללת מי שפרה, ואפילו אחי, ואף על פי כן אמר תנקמה, שגם כשהשתנה השער והוזל מחיר החפץ, היא פסק אם הוא יתנה מתחילה, שייתן לו כשער הגבוה, כשער הזול, שקל כדאשת, הרי הוא נוטל כשער של עכשיו שהוא זול, אבל היא לא פסק אם הוא לא יתנה זאת מתחילה, שקל כדי מעיקר, הנוטל כפי שהיה השער בשעת הפסיקה, ואם אין רצונו בכך מתחייב בכללת מי שפרה. מי אמר שזה כך? דילמה, אולי דברי תנקמה דווקא כשיטת רבי שמעוני, דאמר שמן התורה מעות קונות וחכמים לא יפקיעו את הקניין לעניין הלוקח. ולכן אמר דחי פסק כאשר יתנה מתחילה שייתן לו כשער הגבוה, כשער הזול, שקל כאשתה. הוא אכן לוקח כשער הזול, כמו עכשיו, אבל לי לא פסק, שקל כדי מעיקרה. משום דקני לאוזוזה, שכבר קנה את המקח במעותיו, וכיוון שהוא של הלוקח, אף שיש אומדנה שהלוקח נתן מעות מלכתחילה על דעת, לקחת כשער הזול, אין כוח ביד אומדן הזול לבטל מקח גמור, ואינו יכול לחזור בו לאחר שהוא זל מחירו, אלא אם כן ניתנה על כך מתחילה. אבל לרבנן שסוברים שמעות אינן קונות כלל, ואף כשלא השתנה השער יכול לחזור בו, אלא שמתחייב במי שפרה, יש לומר שאם השתנה השער, בין אם פסק מתחילה ליטול כשער הזול, ובין אם לא פסק כך מתחילה, שקיל כאשת הרי הוא רשאי לקבל לפי המחיר הזול שהוא עכשיו, ולא יתחייב אף במי שפרה. שכן יש לעמוד דדעת דעיניש, דעתו של אדם הנותן מעות על מנת לקבל את מה שקונה רק לאחר זמן, אתר הזילה על שער הזול, שאם ישתנה השער יקבל את החפץ לפי השער הזול, וכיוון שאין כאן מקח אלא לעניין מי שפרה, יש כוח באומדנה הזו לבטל את המקח. וכיוון שאין הלכה כדברי רבי שמעון לעניין קניין מעות, אף במשנתנו אין הלכה כתנקמה, אלא כדברי רבי יהודה שסובר כחכמים לעניין קניין מעות. ואמר המשיף מסביר את קושייתו של רבינה על רב פאפה, שממה נפשך מה שפסק שיכול לחזור בו אבל מתחייב במי שפרה זה לא נכון, שהרי לדעת רבי שמעון אין הלוקח יכול לחזור בו כלל ואפילו אם יקבל עליו מי שפרה, ולדעת חכמים יכול לחזור בו ואינו מתחייב גם במי שפרה. והטעם שרצה רבינה לומר שדברי תנקמה הם רק כשיטת רבי שמעון, כותבים התוספות בדיבור המתחיל דילמה, שזה משום שאם נאמר כן לא יהיו כאן אלא שתי שיטות, שדברי תנקמה במשנתנו הם כדברי רבי שמעון במשנה לאל, ודברי רבי יהודה במשנתנו הם כדברי חכמים במשנה שם. אבל אם נאמר שדברי תנקמה נאמרו לדעת חכמים, נמצא שיש כאן שלוש שיטות שונות. שלדעת רבי שמעון אין הלוקח יכול לחזור בו כלל, לדעת חכמים יכול לחזור בו אלא שהוא חייב בכללת מי שפרה, ולדעת רבי יהודה רשאי לחזור בו, ואף אינו מתחייב במי שפרה. ועוד כותבים התוספות שסברה היא שלדעת חכמים, כיוון שאפילו אם לא השתנה השאר יכול לחזור בו אל החייב במי שפרה, אם כן כשהוזל השאר, יהיה רשאי לחזור בו אף בלא כללת מי שפרה, מפני שמתחילה הייתה דעתו לקבל כפי שער הזול. ורק לרבי שמעון שקנה ואינו יכול לחזור בו כלל, אף שהשתנה השאר, אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן ניתנה על כך בפירוש. אומרת הגמרא, אמר לי, מיישב רב פאפה את ספיקו, אמר לי רב פאפה לרבינה, אי אפשר לפרש את דברי תנא קמא, שמה שיצריך להתנות מתחילה שייתן לו כשער הזול, זה מפני שסבר כי רבי שמעון שהמעות קונות לגמרי, ואין כוח ביד עומדן הזול לבטל מקח גמור, ולכן אינו יכול לחזור בו. אי אפשר לפרש כך, משום דאי מור דאמר רבי שמעון, באיזה אופן אמר רבי שמעון שהמעות קונות ואין הלוקח רשאי לחזור בו, רק בחתרה. רק באופן שלא השתנה השאר משעת נתינת המעות עד שהוא רוצה לחזור בו. או כשפסק על דעת לקבל מיד ולבסוף השתה, ובתוך כך השתנה השאר, כיוון שמתחילה נתן את המעות על דעת לקבל מיד, ודאי הייתה כוונתו לקנות כשער של עכשיו, ולא עלתה על דעתו שאם השתנה השאר יקנה לפי שער הזול. כך מסביר רשי. אבל בתרי תרי, כשנתן מעות על דעת לקבל את מה שהוא קונה לאחר זמן, ואחר זמן השתנה השאר, מי אמר? האם אמר רבי שמעון שאין הלוקח יכול לחזור בו אם יוזלו הפירות? ודאי שבאופן זה מודה רבי שמעון לחכמים, שגם הלוקח יכול לחזור בו. ואף על פי שהוא יכול לחזור בו, מבואר במשנה שאם לא יתנה מתחילה שיקבלנו בשער הזול, אינו רשאי, והוא מתחייב בכללת מי שפרה. הרי שאין כוח ביד עומדן הזול לבטל מקח אף לעניין מי שפרה, ואם כן הוא הדין לפי דעת חכמים. שהרי כשהשער משתנה בין התשלום לקבלת החפץ, אין מחלוקת בין חכמים לרבי שמעון. מוכיחה הגמרא שבאופן שנתן מעות על מנת לקבל את מה שהוא קונה לאחר זמן, ואחר זמן השתנה השער, מודה רבי שמעון שהלוקח יכול לחזור בו. אומרת הגמרא די לא תימא אחי, שאם לא נאמר כן, מי שפרה בלוקח לרבי שמעון, לית לית. האם אין כללת מי שפרה בלוקח לשיטת רבי שמעון? שהרי אם נתן מעות אינו יכול לחזור בו כלל. בכי תימא אחי נמי, ואם תרצה לומר שאכן לדעת רבי שמעון לא נאמרה כללת מי שפרה לעניין הלוקח, אם כן קשה. והתניא שנינו בברייתא ליל בדף ממחה עמוד א', שאמר רבי שמעון, אף שהחוזר בו ממקח שנתנו עליו מעות, עתידה לבוא עליו פורענות, מכל מקום, כך הלכה, שאם חוזר בו, אין בית דין יכולים לעכב בעדו. אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. מדייקת הגמרא, מהי מכל מקום? מה בא רבי שמעון לרבות במילים מכל מקום? לאו, ודאי בא לרבות, דלא שנה לוקח ולא שנה מוכר, מקבל עלי מי שפרה. הרי שאף אצל הלוקח שייך כללת מי שפרה ולכאורה קשה. שהרי דעת רבי שמעון במשנה ליל בדף ממדלת עמוד א', שהלוקח אינו יכול לחזור בו כלל. אלא צריך לומר, דחי כאמר רבי שמעון, מתי אומר רבי שמעון שאין הלוקח יכול לחזור בו כלל? בחתרה, כשלא השתנה השער, אבל בתרי תרי. כשהוא נותן מעות על מנת לקבל את החפץ לאחר זמן ואפשר שישתנה השער, לא אמר. לא אמר רבי שמעון שאינו יכול לחזור בו, וגם הוא מודה לדברי חכמים שיכול לחזור בו, ובאופן זה הוא מתחייב בכללת מי שפרה. מקשה הגמרא קושיה נוספת על פסקו של רב פאפה במעשה דלעיל. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שמדוע פסק רב פאפה שהחתן שנתן מעות עבור הנדוניה של חמי ואינו רשאי לחזור בו כשהוזלו התכשיטים, אלא אם כן יקבל עליו כללת מי שפרה ותיפוקלי, ונאמר שאין החתן מתחייב בכללת מי שפרה, משום זה שליח, עכשיו ימי עיקרה, שחמיב לא עשהו מתחילה, אלא שליח לקנות עבורו, וכיוון שחמיב חוזר בו ואינו רוצה לקנות אלא כשער הזול, מה בידו לעשות ומדוע יש לקלל לו? ואת חמיב בוודאי אין לקלל במי שפרה, מפני שהוא לא פסק. ויש לו לומר לחתנו, היה לך לפסוק ולהתנות בפירוש לקבל כשער הזול, וכיוון שלא יתנית בכך, לא נעשה את השלוחי לזה, ששלחתיך לתקן ולא לקלקל. אמר לרבה של רבה חברי דרבה, לא היה מעשה בחתן שהיה שליח של חמיב לפסוק עבורו, אלא בתגרה דזבין ומזבל. החתן היה סוחר וחמיב פסק עמו שימכור לו נדוניה, והלך הוא ופסק עם המוכרים לקנות מהם על מנת לחזור ולמכור לחמיב שפסק עמו ולהסתכר בכך. ובפירוש השני מסביר רשי שלא פסק חמיב עמו כלל, אלא הוא פסק על דעת לחזור ולמכור לחמיב. ואם כן, אף על פי שחמיב חוזר בו ממה שפסק עמו, אין הוא רשאי לחזור בו ממה שפסק עם המוכרים, ואם חוזר בו, חייב בכללת מי שפרה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף עין דלת עמוד ב'. אסרו חכמים הלוואת שאה בשאה, כלומר שאסור להלוות פירות במידה, על מנת לשלם לאחר זמן פירות באותה מידה. והחשש הוא שמא עד שעת התשלום יתייקרו הפירות, ונמצא שהוא משלם יותר ממה שילווה לו. המשנה שלפנינו מביאה אופן שאין איסור בכך. אומרת המשנה, מלווה אדם את אריסיו חיטין בחיטין, מותר לבעל השדה להלוות לאריסיו. מנהג בעלי השדות היה להכניס אריס שיעבוד בשדה, ולאחר הקציר חולק עם בעל השדה בתבואה למחצה או לשליש או לרביעה, ומדובר במקום שהמנהג שעל האריס להביא את הזרעים כמבואר בגמרא, וכיוון שאין לו, מלווה לו בעל השדה את הזרעים. אז מלווה אדם את הריסיו חיטים בחיטים, מותר לבעל השדה להלוות להריסיו שאה חיטים על מנת שיחזירו לו שאה חיטים מתבועת השדה לבד מחלקו בתבועה, ואפילו אם יתייקרו החיטים קודם זמן הפיראון, והיתר זה הוא דווקא לצורך זרע השדה. אבל לא לאכול, לצורך אכילה אסור, והוא צריכנו לומר את היתר להלוות תבועה להריס לזרע, לפי שהיה רבן גמליאל מחמיר בזה, וכשהיה מלווה את הריסיו חיטים בחיטים לזרע, ביוקר והוזלו, בזול והוקרו, בין אם בשעת ההלוואה היו החיטים ביוקר ובשעת הפיראון הוזלו, ובין כשהיו בשעת ההלוואה בזול ובשעת הפיראון התייקרו, היה נוטל מהן מן ההריסין כשער הזול. כלומר, שהיה מחשיב את הלוואת החיטים כאילו היווה להם האות לפי דמי החיטים בשער הזול, והיינו שאם בתחילה היו החיטים ביוקר, והייתה שאה שווה שני סלעים, ואחר כך הוזלו החיטים, ושאה שווה רק סלע, היה נוטל מהם רק שאה, כאילו גם מתחילה הייתה השאה שווה סלע, והלווה להם סלע. ואם מתחילה היו החיטים זולות, והייתה השאה שווה סלע, והתייקרו החיטים ושאה שווה שני סלעים, היה נוטל מהם רק חצי שאה, כאילו הלווה להם סלע. ורבן גמליאל התנאי מתחילה שייתן להם כשער הזול, שהרי איסור הלוואה בריבית או באבק ריבית, ומיד בשעת ההלוואה אומר הפתחי שערים. והמשנה משמיעה לנו שמה שהחמיר רבן גמליאל, הוא לא מפני שההלכה כן, אלא שרצה להחמיר על עצמו ממידת החסידות. אבל בלא זה, לא הייתה המשנה צריכה להשמיענו את הדין הזה, כיוון שהעמידו בגמרה שהמשנה מדברת בשעה שעדיין רשאי בעל השדה לסלק את האריס, אם כן פשוט הוא שיכולו להתנות כפי שירצה. לא היה המשנה שלנו, בדף ע' ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחריה המשנה. מביאה הגמרה ברייתא בעניין הלוואת חיטים לאריס, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מלווה אדם את אריסיו חיטים בחיטים לזרע כפי ששנינו במשנה. אבל במה דברים אמורים? דווקא כשבשעת ההלוואה עדיין לא ירד האריס לתוך השדה ולא התחיל לעבוד בכלל בשום עבודה, אבל אם כבר ירד האריס והתחיל לעבוד בשדה, אסור להלוותו חיטים בחיטים אפילו לזרע, וכפי שיבואר הטעם בהמשך הגמרא. שואלת הגמרא, מה ישנתן הדידן דלא כמפליק בין ירד ובין לא ירד, ומה ישנתן הברה דכמפליק בין ירד ובין לא ירד? מדוע תנא במשנתנו אינו מחלק בין אם כבר ירד האריס לשדה או שעדיין לא ירד, ומדוע תנא בברייתא מחלק ביניהם? כלומר, במה תלוי הדבר, אם יש לחלק בין ירד האריס לשדה כבר ובין עדיין לא ירד, או שאין לחלק ביניהם? משיבה הגמרא, אמר רבה, רבי אידי אסבר אני עלי, רבי אידי הסביר לי את הדבר, והוא שבאטרא דתנא דידן במקומו של התנא של משנתנו היה המנהג שהאריסה יאי ביזרה, שהאריס נותן את הזרעים לזריעת השדה, ולפיכך הדינו, שבין אם כבר ירד לתוך השדה ועבד בה כגון שחרשה, ובין אם עדיין לא ירד, כל כמה דלויה יאי ביזרה, מצי מסלק לי, כל זמן שלא נתן האריס את הזרעים, זכותו של בעל השדה לסלקו מן האריסות. שהסכם האריסות לא חל, אלא לאחר שהאריס ייתן את הזרעים. ואם כן, כאשר מסכים בעל השדה להלוות לו את הזרעים במתנאים, או שיחזיר לו אותם לאחר הקציר, אין זו הלוואה ופיראון, אלא כי קנחית לבצר מאחי קנחית. הרי האריס יורד לשדה על מנת לקבל מן התבועה פחות משאר האריסים, כפי כמות החיטים שנתן לו בעל השדה לזריעה, ועליו להחזירו. כלומר, כיוון שכל זמן שהאריס לא הביא את הזרעים, יכול בעל השדה לסלקו אפילו שכבר ירד לשדה, אם כן, לאחר שבעל השדה ילווה לו את הזרעים, הרי האריס נחשב כאילו ירד עכשיו מחדש לשדה על מנת לקבל פחות משאר האריסים. ונמצא שאין כאן הלוואה אלא תנאי בעסק האריסות, ולפיכך אפילו אם יתייקרו החיטים, אין כאן חשש ריבית. אבל באטרא דתנא ברא, במקומו של התנא בברייתא היה המנהג מרא דארא יאי ביזרא, שבעל השדה הוא נותן את הזרעים. אלא שזה, כיוון שהשדה שלו טובה במיוחד, רוצה לשנות ממנהג העיר ולחייב את האריס לתת את הזרעים, ולפיכך אם הוא יתנה כך כשעדיין לא ירד האריס לשדה ולא עבד בה, דמצי מסלק לי, שעדיין רשאי בעל השדה לסלקו מן האריסות, כיוון שעדיין לא זכה בה, הוא הדין שרשאי להתנות עמו כפי שירצה, שכיוון שעדיין לא חלה האריסות, נמצא דכי קנחית לבצר מאחי קנחית, שכשהאריס יורד לשדה, הוא יורד על מנת לקבל פחות משאר האריסים. אבל אי ירד, אם כבר ירד האריס לשדה, על דעת תנאי האריסות שבמקום זה, שבעל השדה נותן את הזרע, דלא מצי מסלק לי, ששוב אין בעל השדה רשאי לסלקו, כיוון שכבר זכה להיות אריס בשנה זו, לפיכך, אף אם אחר כך פייסו בעל השדה במעות או במתנה ונתרצה להביא את הזרעים, אסור לבעל השדה להלוות לו חיטים לזריעה, שכיוון שהאריסות כבר חלה ואינו יכול לסלקו מהשדה, אין לומר שיש כאן תנאי באריסות. ואם כן, כשמלווה לו בעל השדה זרעים ומתנה שישלם לו לאחר הקציר, הרי זו הלוואה גמורה, ואסור משום הלוואה צעה בשעה. ולדברי רש"י, גם במקום שהבעלים נותנים את הזרע, אם פסק בעל הבית עם האריס קודם שירד לשדה שהוא ייתן את הזרע, ואחר שירד האריס ביקש האריס את ההלוואה הזו, הרי זה מותר, ונחשב כמקום שהאריס נותן את הזרע, כיוון שפסק עמו קודם שירד שהוא ייתן את הזרע, שהאריס ייתן את הזרע. שעיקר הנידון הוא, אם ירד לשדה על דעת שהאריס ייתן את הזרע, שאז יכול לסלקו כל זמן שאינו נותן זרע, או שירד לשדה על דעת לקבל הזרע מהבעלים. אילו הבית יוסף ביורה דעה סימן קוף סמך ב', הביא בשם תלמידי הרשב"א שכתבו שאף אם פסק עמו קודם שירד שהוא ייתן את הזרע, מכל מקום אסור להלוותו לאחר שירד. שאף על פי שהוא שינה מהמנהג שהאריס ייתן את הזרע, מכל מקום לעניין דרכי הקנייה הנהוגה לא שינה מהמנהג. ולפי מנהג מקום זה אינו רשאי לסלקו מן האריסות לאחר שירד לשדה, אפילו אם אינו רוצה לתת את הזרע. אלא הוא חייב לזרוע משלו. וכיוון שאינו יכול לסלקו, אינו יכול לתנות כלום בדמי הפיראון, אלא הרי זו ככל הלוואת שאה בשאה ואסור. והיא הגמרא ברייתא המפרשת באיזה אופן אפשר להלוות פירות לאכילה ביתר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אומר אדם לחברו, רשאי אדם לומר לחברו, אלווי ניקור חיטים וקוצץ לו דמים לפי השער שבשוק. שלא יהיה חייב לו חיטים אלא דמים, ובין אם יוקרו החיטים ובין אם יוזלו, ייתן לו דמים מאילו, ואם אחר כך הוזלו החיטים, נותן לו הלווה קור חיטים ולא את דמיו, ואם יתייקרו החיטים, נותן את דמיהם כפי שהיו בשעת ההלוואה. מקשה הגמרא, מדוע אם הוזלו החיטים רשאי לתת לו חיטים, והלו קצץ לו דמים והתחייב לתת לו דמים מאילו, בין אם יוזלו החיטים ובין אם יתייקרו. תרץ את הגמרא, אמר אף שאישת אמנם אם קצץ, נותן לו את הדמים שקצץ, בין אם הוזלו ובין אם יתייקרו. ואין סוף דברי הברייתא, בעצם הם המשך לתחילת דברי הברייתא, באופן שקצץ. אלא אחי כאמר, כך דברי הברייתא, אם לא קצץ לו דמים, אלא יתחייב לתת לו חיטים כפי שילבאו, אז אם הוזלו החיטים, נוטל המלווה את חיטיו, ואינו רשאי ליטול דמים כשעת ההלוואה. שהרי זו ריבית גמורה שהוא פורע יותר חיטים ממה שילבאו, ודווקא כשקצץ מתחילה לפרוע דמים, נעשה כהלוואת דמים ולא חיטים. אבל אם הוקרו, אם יתייקרו, לא ייתן לו חיטים כפי שילבאו, מפני שיש בזה איסור ריבית מדרבנן. אבל אולי איסור ריבית מעיקר הדין היה צריך לתת לו חיטים כפי שהלוואו. אלא נותן את דמיהם כפי שהיו בשעת ההלוואה. וכן יכול לתת לו חיטים לפי שוויים בשעת ההלוואה, כגון אם לקח ממנו קור והיה שווה דינר, ועכשיו חצי קור שווה דינר, מחזיר לו חצי קור שהוא כשווי החיטים בשעת ההלוואה. כך אומר כנסת הגדולה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף ע"ה עמוד א'. אומרת המשנה, לא יאמר אדם לחברו, הלוואי לי קור חיטים ואני אתן לך קור חיטים אחר לגורן. בשעה שתבקיר התבואה בשדה ויעשו ממנה גורן, שמה בשעת הפיראון יתייקרו החיטים ונמצא שמשלם לו יותר ממה שהלוואו. בחידוש המשנה הוא שיש לחשוש לכך, אף על פי שאין רגילות שיתייקרו החיטים בשעת הגורן. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלוויני. בדבר זה אינו אסור אלא מדרבנן, אפילו אם יתייקרו החיטים, משום שמהתורה הולכים אחר שעת ההלוואה. ובשעת ההלוואה, השאה שמחזיר שווה כמו השאה של הלוואה. וכיוון שבשעת ההלוואה אין כאן ריבית, גם בשעת הפיראון, זה אינו אסור מן התורה, כך הרמב"ן, הר"ן והנימוקי יוסף. אבל אומרת המשנה, אם יש לה לווה חיטים ברשותו, אלא שאינו יכול לתלה מפני שהמפתח של המחסן ביד בנו שעבד לו המפתח, אומר לו למלווה הלוויני עד שיבוא בני או עד שימצא את המפתח, שכיוון שיש לו חיטים לא גזרו חכמים איסור הלוואת שאה בשאה. בהילל חולק ואוסר אפילו כשיש לו חיטים בתוך ביתו. ואין צריך שיאמר לו דווקא עד שיבוא בני או עד שימצא המפתח, אלא כל שיש לו חיטים בביתו נעשה כאילו אמר לו כן ומותר להלוות, כך אומר הנימוקי יוסף. וטעם היתר, כיוון שיש להחשיב כאילו הוא מקנה למלווה את החיטים שיש לו בביתו תמורת ההלוואה, ואם הם יתייקרו קודם הפיראון, הרי הם יתייקרו ברשות המלווה. וכיוון שהלוואת שאה בשאה אינו אסור אלא מדרבנן, לכן הקלו חכמים ולא גזרו כשיש לו חיטים בביתו. אומרת המשנה, וכן הלל אומר חומרה נוספת בהלוואת שאה בשאה לא תלווה אישה, כיכר לחם לחברתה, אף על פי שהוא דבר מועט, עד שתעשה הדמים, עד שתשום את שווי הלחם בדמים, ויזקפו את דמי הלחם במלווה, מפני שיש לחשוש שמא עד שעת הפיראון יוקרו החיטים, יתייקרו החיטים, אם כן נמצאו באות לידי ריבית, מפני שהכיכר שמשלמת לה שווה יותר מן הכיכר שלוותה. ואסור אפילו אם יש לה כיכר בביתה. כך אומר הרמב"ן, ואילו הריטב"א כתב שמסתבר שבזה לא יחמיר, אלא אם אין לה כיכר בביתה. והטעם שתנא קמא נקט את האיסור על הלווה, לא יאמר לחברו הלוויני, והלל נקט את האיסור על המלווה, לא תלווה אישה לחברתה, מפני שתנא קמא אוסר דווקא כשאין לה לווה חיטים בביתו, וכשבא הלווה ומבקש ללוות ואומר שיש לו חיטים, הרי הוא נאמן ואינו צריך להביא ראיה. אם כן, אין שייך לאסור על המלווה, כיוון שהוא רשאי לסמוך על דברי הלווה. לפיכך, הזהיר את הלווה שכשהוא יודע שאין לו, לא ילווה, אבל הלל שאוסר גם אם יש לו, אם כן יש להזהיר את המלווה, שלא ילווה. כך אומר החשק שלמה. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ה עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי על דף ע"ד, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע משחק בקובייה אינו אסמכתא? שאלה שנייה, מה פועלת הסיתומתא למסקנה? שאלה שלישית, מי שיש לו חיטים למכור ועדיין לא נגמרה מלאכתן, ולא יצא השער, ממתי נחשב שיש לו לעניין שיהיה מותר לפסוק עמו, שייתן חיטים בגמר מלאכתן? שאלה רביעית, ממתי ניתן לפסוק עם היוצר על גדירותיו? שאלה חמישית, לאיזה צורך מותר להלוות להריס חיטים כדי שיחזיר חיטים? והשאלה האחרונה, אם מותר להלוות להריס חיטים כאשר כבר ירד לשדה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אותה שלמדנו בסייעת הדשמי הנקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף עין דלת. במסכת בבא מציע, אנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מפעל המשנה יומית קביעותה. שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו, גם במשנה לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, מנקום לעינינו נקמת דם עבדה והשפור.
ויבוא ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביה שבשמיים
אוחזים אנו במסכת סוטה פרק ב' משנה ה'. לאחר שהכהן משמיע לסוטה את דברי השבועה, היא אומרת אמן אמן, מבארת המשנה את הכוונה באמירה הזו, שואלת המשנה על מה היא אומרת אמן אמן. עונה המשנה אמן על העלה, באמירת אמן היא מקבלת שאם נטמעה תבוא עליה הכללה שהזכיר הכהן, ואמן על השבוע, באמירת אמן היא נשבעת שלא נטמעה. ומלבד הבעילה שעליה נחשדה, הבעל מגלגל אליה שבועות נוספות כדי לברר שלא נבעלה שום בעילה אוסרת אותה עליו, ובאמירת אמן היא מקבלת על עצמה גם שבועות אלו. אמן שלא נתמאיתי מאיש זה שלגביו יתרה בבעלה שלא להתייחד עמו, ובנוסף אמן שלא נתמאיתי מאיש אחר, כלומר הבעל מגלגל עליה שבועה נוספת שלא נתמאה גם מאדם אחר, ובעניית אמן היא מקבלת על עצמה גם שבועה זו, אמן שלא סטיתי כשהייתי ארוסה מקודשת לו קודם הנישואין, וכמו כן שלא סטיתי כשהייתי כבר נשואה, כלומר אגב השבועה שלא נתמאה לאחר נישואיה שעל זה כינה לבעלה מגלגל עליה הבעל שבועה גם על תקופת האירוסין ומקבלת על עצמה גם שבועה זו. ושומרת יבם וכנוסה, אם הייתה אישה איבמתו ואיבם אותה כנסה, ובכך נעשתה אשתו, וכינה לה ונסתרה היא נשבעת שלא נטמעה כשהייתה איבמתו לפני שכנסה, וכן שלא נטמעה באיותה כבר כנוסה, כלומר, אגב השבועה שלא נטמעה לאחר שכנס אותה, של זה כינה לה מגלגל עליה הבעל שבועה גם לתקופת היותה שומרת יבם, דהיינו מצפה וממתנת ליבם שיבם אותה ומקבלת על עצמה גם שבועה זו. אמן שלא נטמעיתי, ואם נטמעיתי יבואו בי המים להמית אותי. רבי מאיר אומר באמירתה, כלול גם אמן שלא נטמאיתי בעבר, אמן שלא יטמא בעתיד, ואם תטמא לאחר זמן, המים שהיא שותה עכשיו, ימיתו אותה. מסכת סוטה פרק ב' משנה ו'. המשנה מבארת את התקופות שעליהם לא ניתן להשביע את הסוטה. הכל שווין, הכל מסכימים שאין מתנה אימה שהבעל אינו מגלגל על הסוטה שבועה, לא על שלא זינתה קודם שתתארס, כלומר בעודה פנויה קודם שהתקדשה לו, ולא על שלא זינתה מאחר שתתגרש, כלומר לאחר שנתגרשה ממנו שהיא אכן נסתרה, או לאחר עם אחר ונתמת עמו בזנות ואחר כך חזירה בעלה וכינה לה ונסתרה בתקופת הנישואין השניים ולא היה מתנה עם הבעל היא לא מגלגל אלה השבוע שלא זינתה ביותה גרושה קודם הנישואין השניים, זה הכלל על כל בעילה שתיבעל ולא הייתה אסורה לו מחמת אותה בעילה לא היה מתנה עם מה, כלומר אינו משביע על שום ביעה שאינה אוסרת אותה עליו. חתמנו את הפרק השני במסכת סוטה במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון ד' באייר תשפ"ד ד' סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, ובדפינו היומי על דף עין ד' במסכת בבא מציע ישתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ונאור עמליה וכל מיני דמיתיו מחר יום שני ה' באייר תשפ"ד ונלמד את דף עין ה' במסכת בבא מציע ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן לתורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.